אז חשבתי לקרוא לשיחה הזאת חיים בתלת מימד או חיים יד ראשונה. לא הצלחתי לך. אז אני חושבת שאנחנו פוגשים גם כאן בניסיון הזה, אני לא בניסיון הזה, סליחה, טכני, בתנוחתי. בניסיון של התרגול, של המדיטציה ושל החיים, זה לא לוקח הרבה זמן, אולי זה גם הגענו כבר עם זה, להיחשף לזה שיש הרבה דברים שאנחנו לא בהכרח רוצים, לא בהכרח ביקשנו ולא בהכרח בחרנו. וכאן אולי ממש בפשטות, ואולי במפתיע לגמרי, עד כמה אין לנו שליטה על הגל של העייפות, או על העצבים שעלו על משהו או לא על משהו, על כאבים, על שערות של מחשבות. וכן, אם אנחנו לוקחים צעד אחורה, אנחנו רואים שגם בחיים יש כל מיני דברים שלא לא בתפריט שאנחנו מילינו. אז אולי נתחיל עם באמת להכיר בכמה מעט בחירה נראה שיש לנו על מה שעובר, על מה שבא. וזה צעד מאוד גדול של לקבל שככה נראה הדיוק, שככה זה הנוף, זה הנוף. ויש, היה, באמת, עשו לי איזה סרט, שאני זוכרת מזמן, על חוקר של גורילות, אני לא זוכרת את שם החוקר, אבל הסרט עשו סיגורני וויבר על ה... ממשיכת דרכו. וחוקר הזה באמת הגיע להישגים שאף אחד לא הגיע להם בחקר החיות המדהימות האלה והאופן שבו הם חיים. וכששאלו אותו העמיתים איך הוא הצליח ככה להתקרב וכל כך הרבה דברים ככה לראות, אז התשובה שלו הייתה שהוא הגיע לשדה המחקר בלי נשק. בלי נשק. אז כשאנחנו מגיעים לשדה מחקר האישי שלנו, מה יכול לרכך אותנו, או מה יכול לשנות את הגישה שלנו מהגישה של ה... מאמן, מאלף חיות כמו של הקרקס של פעם, שאגב הוציאו מהחוק, אני מקווה, בכל מקרה. מה מאפשר לנו להיות נכונים, להניח גם כשאנחנו מפחדים? יש גורילות. יש חיות בר, אולי, בנוף הזה שלנו. ולדעת שהדברים שאנחנו, האפקט הזה של הנשק, האפקט של מה שאנחנו מתנגדים אליו, או מה שאנחנו נלחמים איתו, זה שדות שלמות של דברים שאנחנו כמו מוחקים. בעצם לא רואים, כמו שהחוקרים שבאו לפניו לא ראו באמת איך הגורילות, ראו כנראה חיות הרבה יותר אגרסיביות. יש איזה יחסי גומלין בין איך מסתכלים לבין מה יש שם, מה רואים. אז אפילו רק למען הבהירות של לפגוש את הנוף, לפגוש את מה שיש, בלי הדבר הזה שהרבה פעמים הוא המופע של לתקן, לשפר, להבין סוף סוף. אז להיות עם, זה לא פשוט, להיות עם אי נוחות פיזית. זה אתגר מאוד גדול. להיות עם חוסר שקט, להיות עם שמום, להיות עם ספק. ואולי משהו בשינוי שמתבקש, בהתרקחות הזאת, בבלי נשק הזה, יכול לחזק אצלנו, לפלס לנו את האפשרות של להרגיש שמישהו חי פה. יש כאן מישהו חי פה בפנים, וזה לא נוח, ויש כאן משהו לא נוח, אבל חי. ואיך זה לקבל את עצמנו ככאלה, ועד כמה זה פותח לפגוש אחרים. ולדעת, לא משנה איך זה נראה שמה, אנחנו לא יודעים, גם שמה יש מישהו חי לגמרי, שלא לגמרי נוח לו גם עולה. אני פה בפנים עם החיים האלה שלי, ואתה, אתם, את שם בפנים, חיים. ואולי זה יכול להרגיע את כולנו קצת לגבי הקיום שלנו כאן. דרמה זו מילה עם כמה רבדים של משמעויות. אחד מהם זה האמת של הדברים. או האלמנטים של החוויה וחוקיות מסוימת שלפיה הדברים האלה מתנהלים. וגם אנחנו משתמשים במילה הזאת לדבר על התורה של הבודה, על הדרכים של התרגול שמובילים להתעוררות הזאת ולשחרור מסבל שהזכרנו, שחשוב להזכיר. אז כדי להיחשף לחוקיות הזאת בתוכן בנוף האישי, לחוקיות של מה מוביל למה, איזה מצב תודעתי מוביל לאיזה סוג של עוד מצב תודעתי, לאיזה סוג של מעשים ומילים ועוד ועוד, ומה ההשתלשלות של מצב אחר, של מצב מיטיב, של מצב לא מיטיב. כדי להגדיל את המקום שרואה את זה, אנחנו צריכים לעודד את האפשרות שלנו לראות ולקבל, לראות ולקבל, בשביל לדעת מה מגביל אותנו ומה גורם לסבל ומה משמח אותנו. איפה זה נמצא, השביל הזה? מתוך המערבולת, מתוך הג'ונגל, איך אנחנו מתחילים לקבל תמונה של חוקיות פנימית? איזה חיים אני רוצה לחיות? החיים של הרגלים או חיים משלי? מה יכול לעזור? מה יכול להוות מפה? אחד המורים הראשונים שלי לדרך הזאת, שמו היה גודווין, הוא היה סרילנקי, וזה היה במרכז מדיטציה בסרילנקה, שלא כמו הקורס הזה, יכולת לבוא בכל יום וללכת גם למחרת הביתה וגם בעוד שנה. הדברים התנהלו אותו, לפי דעתי, ממש אותו סדר יום, אותה שליקה, קצת פחות אופן בערב. באמת אמרתי, לא יצאנו כאן שום דבר. אז היה משפט שהוא היה אומר, אני באמת הגעתי במחשבה שיש לי שבוע עד הוויזה שלי בחזרה להודו, ונשארתי חודש. אז שמעתי אותו כל יום. ומשפט שהוא היה אומר לא פעם, Why would you want to be a second-hand person? אז ציטטתי אותו לפני, לא זוכרת מתי, בזמן האחרון, בשנה שנתיים, ומישהי באה אליי אחר כך ואמרה לי שבימים האלה של החשיבות של מחזור וקיימות זה פחות, אז לגמרי אני מקבלת את זה, ועדיין אלה המילים שהוא אמר. כשהייתי נערה היה סרט, עוד סרט, סרט שלא היה ראוי כל כך לזכור, לא כזה סרט של מתבגרים קצת, אבל אני זוכרת אותו כי הוא כנראה לימד אותי משהו, אז אני אשתף אתכם ואולי מישהו לא יודעת, ראה גם, זה היה לך, נדמה לי War Games אולי, על זוג תיכוניסטים בן ובת, שבעצם הם נחצים לעזור לסיטואציה של המלחמה הקרה בין המעצמות של אז, שאיכשהו השליטה יצאה מנשיא ארצות הברית, וההסלמה של המלחמה הגרעינית מתקרבת, ובעצם לא הנשיא הולך ללחוץ על הכפתור האדום הזה, אלא מחשב מסוים שאף אחד לא יכול לעצור אותו, ושהוא רואה את הדרך לניצחון. והזוג הצעיר, יש להם 18 שניות אולי, ללמד את המחשב הגאוני הזה, שאי אפשר לחבות אותו, שאין מצב לניצחון. ואיך הוא לומד ב-18 שניות, הוא מריץ משחקים של טיק-טק-טו במיליונים, עד שהוא מבין שאין דרך בעצם. זה אי אפשר, אז הוא מבין כמה אי אפשר לנצח מזה, ואז הוא שולף את ה... אני ממש זוכרת את זה, זה מדהים העניין של הזיכרון. על המסך, הוא מריץ במקום זה את ההשתלשלויות האפשריות של מלחמה גרעינית. והוא מחפש לנצח. והוא עושה את זה ככה, ויש פצצות כאן ופצצות שם ופצצות כן, אתם מכירים את הדימויים האלה? ולוקח לו עוד כמה שניות ועוד מיליוני אפשרויות להבין, והוא מבין. אין כזה דבר. אין מצב. אין טוב שיצא מזה. אין ניצחון. יש רק הרס גלובלי, נוראי. וזה ה-happy end, וזה ה-happy end בעולם הזה של הסרט. זה מחזיר אותנו קצת לדימוי של הנשק גם בתוך המיקרוקוסמוס שלנו. שיש משהו במערכת המאוד עמוקה ורב שכבתית שלנו, של לב, תודעה וגוף והחיבורים ביניהם, יש משהו מאוד כאן שדי משוכנע עדיין כל הזמן בבינאריות הזאת של ניצחון כישלון. משהו שם משכנע. ואנחנו צריכים לראות את זה, לחשוף את זה טוב. אולי זה לוקח לנו יותר מ-18 שניות. יותר שעות, יותר שנים, יותר. לראות שמשם, מהשחור לבן הזה, מהבינאריות הזאת, אין הרבה חיים, אין הרבה שמחה. אני רוצה להקריא, אני אתרגם, מספר מורה בשם ג'ו קובק במסורת הזן. היא אמריקאית או שהיא קנדית, אני לא זוכרת. מספר מקסים שנקרא Nothing Special, והפרק קוראים come into our senses. שבאנגלית זה לחזור לשפיות. Come into our senses, החושים. זה הדרך אל השפיות. ואני חושבת שזה באמת, אין את הביטוי הזה במקביל בעברית, זה בהחלט פתח. פתח לשפיות. אי אפשר להגדיר. היא אומרת שבלי מודעות לחושים שלנו, אנחנו לא לגמרי חיים. We're not fully alive. החיים הם לא מספקים בשביל הרבה אנשים, היא אומרת, בגלל שהם נעדרים, absent from their experience, הרבה מאוד מהזמן. כאלה שכבר עושים מדיטציה כמה שנים, קצת פחות. אומרת, אנחנו כמו הדג ששוחה ומחפש את האוקיינוס הגדול. ובכלל לא רואה איפה הוא נמצא. וכמו הדגים האלה, אנחנו תוקעים על המשמעות של החיים. ולא ערים למים שסביבנו, לאוקיינוס שאנחנו. לפעמים חושבת מה היה, כמה זה היה תורם לנו אם במקום קרית מדיטציה היה לנו איזה טנק. באמת היינו יכולים פשוט להיכנס, להיות, כן, בין בריכה אישית כזאת.
מיכל.
בהחלט זה היה עוזר להרבה מאיתנו להיות ברובד הזה של להרגיש. מצד שני, אנחנו לא היינו יכולים לקחת את זה איתנו ליום יום, לכל מקום. היא מספרת בפרק הזה שהייתה צעירה, הייתה מנגנת על פסנתר, שהיה קורל אחד שמאוד מאוד אהבה, אז שבח, שנקרא In Thine Arms I Rest Me. זאת אומרת, בזרועותיך של איזשהו אלים, משהו, אני נחה, אני מוצאת מנוחה, וכאן האויבים לא יכולים להגיע אליי. אז היא אומרת, זה נורא יפה, אומנם זה מגיע מהמסורת הנוצרית, שהרבה פעמים היא דואלית, הקורל הזה הוא על נוכחות, על מודעות, שיש איזשהו מקום של מנוחה בחיים שלנו, מקום שאנחנו חייבים להיות בו כדי לתפקד טוב בעולם הזה. והמקום הזה של המנוחה, הזרועותיו, של 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 האל באיזשהו מקום, זה בפשטות הכאן ועכשיו, הראייה, השמיעה, החישה, חוש הריח, הטעם של החיים בדיוק כפי שהם. והיא מוסיפה גם, ונהוג באמת להוסיף גם חשיבה כעוד עוד חוש ש קצת יותר עושה לנו בעיות טיפה. נבלבל אותך. אז למי שזה חדש, אני רוצה להזכיר קצת אחת מהדרכים, אחת מהמתודות או הסקיצות שעוזר לנו להגן את עצמנו בתוך העכשיו הזה, הכאן ועכשיו הזה, גם במצבים שלא מעודדים את הדבר הזה, כמו שהזכרנו, כל מיני דברים שלא הזמנו. ושנראים שהם לגמרי לא בשליטתנו. אז יש הם, אני לא יודעת אם זה עיבוד מסוים של המסורת, זה ראשי תיבות גם באנגלית, ראשי תיבות הם rain, R-A-I-M. שהראשון, לפעמים זה ככה מודל מסוים שיכול לעזור לנו כשאנחנו נזכרים, כשאנחנו בהתמודדות, כשאנחנו נסחפים מאוד ממשהו. אז ה-R זה recognize, זיהוי. וזה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. לפעמים אפילו זה עוזר לתת שם או לתת מילה לשעמום הזה, לכאב הזה, או כעס על כאב, או מה שזה לא יהיה. וזה גם יכול להיות כמובן בלי מילים, איזו תנועה ממש ראשונית של לאפשר למה שקורה באמת לקרות, במקום להיסגר ולא לראות, ולהביא את הנשק, ולהאשים ולתקן. זה ה-R. וה-A זה המילה accept, מילה שאנחנו מכירים. וזה נראה אולי גדול עלינו הרבה מאוד מהזמן. אז בואו נוריד ממדים, ו-accept זה לא חייב להיות לחבק ולאהוב ולהתאהב בחוויה הלא נעימה. או מצד שני, להסכים שככה תמיד יהיה, שהדברים הם פשוט כאלה וזהו. זה משהו הרבה יותר של הרגע. זה כמו לאפשר לעצמנו למשוף, להגיד זה קורה כרגע. אני מקבלת את זה שזה קורה כרגע. אני לא נכנסת לוויכוח על זה. סוג של להכיר. וה-I זה investigate, לחקור. לחקור את הרבדים האלה, לחקור את התחושות, לחקור מחשבות ורגשות, לחקור איך אני פוגש את הדבר הזה, מה מקיים את הדבר הזה, מה מגדיל אותו, מה מאפשר לו גם להשתנות. וזה המקום המשמעותי של ההתרחבות שלנו, של הרחבת הגבולות, הרחבת היכולת שלנו להיות עם ולשאת, כי אנחנו מביאים עניין, מאפשרים התבוננות. דופים הצידה קצת את מה שרוצה לסגור על הדבר הזה, בנו. וה-N זה non-identification, זה לא להזדהות. זה מאוד מאוד חשוב להתחיל אפילו באופן מלאכותי, לזכור ששמעתם על זה, על האפשרות הזאת, שהכעס הזה, שההתלקחות הזאת לא תהיה שלי והדפוס שלי והבעיה שלי, ויש לי כזה סוחבת היסטוריה שלמה וגדולה ובושה של הדבר הזה, אלא אולי זה יכול להיות כמו אפצ'י, פשוט כעס שעובר, ואולי אפשר באמת לקלף בכוח אפילו קצת את המילה שלי, אני, את השייכות הזאת. כל כך עוזר לדעת שזה עובר על כולנו, כל המצבים האלה. עוד מורה אהוב וידוע, תיק נתן, ממסורת הזן, מדבר על עוד כיוון של איך לחשוב על הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מודעות, או להיות עם, או לחקור את החוויה. והוא בעצם מדבר על הכוונה של ה... הוא אומר שהמדיטציה הבודהיסטית, הוא קורא לזה to penetrate. אני לא יודעת איך לגמרי זה מתאים בעברית. אומר, to be one with. זה הלב של התרגול. כמו לחצות את הגבול ולהפוך להיות הדבר שאנחנו מסתכלים עליו. הוא אומר שכל עבודה משמעותית ושלום צריך ללכת בדרך הזאת של לחצות את הגבולות בין האני לדבר או הדואליות הזאת. וכשהוא מדבר על, על הסוטרה של היסודות של המיינדפולנס, בעצם הלימוד המשמעותי על הסוג הזה של המדיטציה שאנחנו עושים, הוא אמר שהבודה אמר שיש להתבונן בגוף בתוך הגוף, בהרגשות בתוך ההרגשות, בצורות המנטליות בתוך הצורות. הוא אומר כי אנחנו, והוא אומר שהחזרתיות הזאת, ההדהוד הזה, היה כדי, הוא בא כדי ללמד אותנו את התנועה הזאת שהוא קורא לו penetration, או היכולת שלנו להיות הדבר שאנחנו מסתכלים עליו, כדי באמת להבין. הוא אומר שהמדענים הגרעינים מתחילים להגיד את אותו דבר, שאנחנו נכנסים אל תוך העולם של חלקיקים, אנחנו הופכים לשחקן. כדי להבין משהו, יש משהו הרבה יותר פעיל מההסתכלות, הסתכלות קלינית כזאת, קצת מרוחקת. אז כאן באמת אפשר לשחק מאוד עם השפה. אנחנו מעדיפים, אני מעדיפה הרבה פעמים את ה... קודם כל זה מתסכל קצת שפה, זאת האמת. אבל הלפגוש או להיות עם מאשר להתבונן על או להסתכל על. וזה מתקרב למה שג'וקו בק אמרה, של גם להרגיש, לאפשר לעצמנו לגמרי להרגיש את החוויה כדי להגיע למשהו שהוא מעבר לטוב או רע, נעים או נעים. עוד מורה, פמה צ'ודרון, מספרת לנו, אנחנו אולי כבר יודעים את זה, הטבעה, הבלופרינט האנושי, וזה חשוב גם, והישרדותי, זה להימנע מכאב ולחפש קומפורט, לחפש את הנעים. אז חשוב לדעת את זה, שכשאנחנו מצליחים, מעודדים את עצמנו להיות לגמרי עם הרגשות, עם חוויה שאנחנו, שהוא לא נעים לנו, זה ממש חריטה בכיוון ההפוך. זה reconditioning מאוד מאוד עמוק. וזה מה שאפשר לנו ללמד. וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים כנראה יותר זמן מה-18 שניות של המחשב הגדול הזה. מה יכול לעודד אותנו לאפשר לעצמנו להיספק בתוך החוויה הישירה של החיים, מה שזה לא יהיה. גם כשיש משהו בנו שהוא אוהב את הבינארי, שאוהב את, את השני מימדים, את ה... תיקנתי לא תיקנתי, שיפרתי לא שיפרתי, הצלחתי לא הצלחתי. ומתוך התמסרות שוב ושוב לראות שהנטייה הזאת של המיינד זה מה שמשאיר אותנו רעבים או צמאים כמו הדג הזה שלא יודע שהוא באוקיינוס. זה מה שמעודד את הנטייה שלנו כמו לדחות לדחות את החיים עד שאנחנו מושלמים כבר, ואפשר לחיות, אפשר ליהנות מהשקיעה, אפשר לחגוג את הפנים של מי שהכר לנו, אפשר באמת לחיות אחרי זה, כששיפרנו ותיקנו ועשינו את כל מה שפתרנו, כל מה שמפריע לנו. וניסיתי לחשוב קודם אם אפשר להמציא איזושהי מילה שהיא כמו כן, או כמו יש, כמו כן, אבל בלי לא. שאנחנו פוגשים ופוגשים ומסכימים ופוגשים, ואין את ההפך. ואם מישהו יכול לחשוב על מילה כזאת, או אם היא קיימת כבר, תספרו לי. אני אשמח לדעת. אז אולי בתוך התרגול הזה, אולי אפילו היום, אנחנו לפעמים מגלים פצעים, כאבים עתיקים, שכל זה לא ממש אפשרי עדיין איתם, שאולי זה רק לזהות ולהתרכך ולדעת שזה לא לעכשיו, כל ההתמסרות הזאת וכניסה להכל. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, זה גם איזושהי חוקיות של גדילה, של ריפוי. אני גיליתי עם הילדים, מגלה, ולא תמיד מצליחה, ומגלה ויודעת, שהרבה פעמים הקונפליקטים הכי, הכי גדולים, הכי רועשים, הכי לוחצים על הכפתורים של הבלתי נסבלות, פשוט נהיים קטנים, אולי לפעמים נעלמים לגמרי, רק מעצם זה שהם יודעים שאני אומרת, אני רואה. אני רואה כמה זה קשה. אני רואה כמה רצית את הדבר הזה בחנות. כמה לא פייר, כמה אתה מפחד, כמה את כועסת. אני רואה. כמו עם הגורילות. לא, לא, לא עם הנשק, לא עם התשובות, ככה, אסור, אסור שיהיה לכם את התגובות האלה, רק אני רואה. ואולי בשביל חלק מאיתנו יש איזה קול עתיק שעולה בתוך התרגול הזה שנחשף. אולי אנחנו חיים איתו ביום יום, ואולי הוא רק צץ ברגעים כאלה של איזושהי אמונה מאוד עמוקה על עצמנו, שמשהו לא בסדר איתנו, שחסר לנו משהו מאוד משמעותי בחיים האלה. מה האפשרות של להרגיש שאנחנו עם ההדהוד הזה עדיין נושמים ועדיין מרגישים את השמש על האור, ושהצלחנו ליצור איזשהו מרחב חי שבו המשפטים המתים האלה והממיתים האלה לא יכולים לקחת את כל האנרגיית חיים מאיתנו כמו פרסיטים, אלא רק קצת, לפחות, לפחות. תהליך חוויה ממש לפני לא מעט זמן של שיחות הורים בבית ספר, והבת שלי כרגע מאוד קשה לה, עם כולם, עושה הרבה קושי לכולם, למורים, לבית ספר, להורים. וישבתי מול המחנכת מקסימה ומנהלת מקסימה, ושמעתי הרבה דברים שידעתי, ושמעתי עוד כל מיני דברים שגם לא ידעתי. וזה היה לא כל כך נעים, היה לא פשוט, והיה מין רגע כזה, רגע של מודעות. כשנסעתי באוטו בדרך הביתה משם, וידעתי שאני פוגשת את כולם גם. ומה שיכולתי להרגיש בגוף, כמו כאילו חטפתי כמה בוקסים בבטן, מין תחושה כזאת של כמה בוקסים, ושעכשיו אני קמה ואפילו קצת סחרחורת וקצת חולשה. זה לא, הייתי לגמרי בעניינים, כן? אבל הרגשתי איך זה האפקט. וזה היה מאוד מועיל. זה היה מאוד מועיל כי זה הרחיק אותי מהקצוות של מצד אחד חוסר אונים או כעס או אפילו איזה פאניקה. מה עושים? בשביל שהילדה הזאת שאני כל כך אוהבת תהיה לה טוב בעולם ושלעולם יהיה טוב איתה. או הקצה השני של המומחית, לא יגידו לי ככה ואני לא אסכים לכאלה ואני כזאת וככה אני מאמינה, ושתי הקצוות האלה של תגובות. הוא אפשר לי, הרגשתי שמתאפשר לי להיות מבולבלת. ולא להיות מומחית, ולא לדעת איך הדברים יגיעו לפתרון, ושזה מאוד עוזר להיות במקום הזה. ואני משתפת את זה, שאולי יש יותר מקום בעולם שלנו להיות מבולבל, שלא להיות מומחה, שלא לדעת מיד את הפתרונות. ושזה לא מוריד מהאכפתיות, הפגיעות הזאת שאולי יש בנו, מתוך זה שאנחנו בני אדם שאוהבים ושקשורים לאחרים. שאין, אנחנו לומדים שאין איזה מנואל פשוט, לאיך לחיות. אבל זה בהחלט לא עוזר לתת את כל כך הרבה באמת אנרגיה, כוחות שלנו, לקולות של ביקורת ושיפוט והאשמה. זה ממש עושה סוג של סבוטאז'. חלקים כאלה ש משאילים, borrow את הכוח שלנו, ויש משהו בכל זה של להחזיר את זה לעצמנו, להחזיר את זה לחיים ולחיותיות, חיוניות שלנו. אז מה באמת קורה בתודעה? זה איזושהי חיבות מחדש. אנחנו מחבלים בזרימה בתלם, מחבלים, משנים, מאפשרים שינוי. התודעה פוגשת במהירות שאי אפשר לתאר אובייקטים כל הזמן, ויש תגובה במהירות שאי אפשר לתאר, ברמת הקישקס וברמת הרגש וברמת המים ובכל רמה. והמשהו שאנחנו מעודדים כאן, היכולת להיות עם כל זה, היכולת לראות, לעצור ולראות ולהתרחב, זה ממש חיבוץ מחדש, וזה נורא מעניין לראות. אני לא כל כך בקיאה, אבל אני כל הזמן שומעת ונתקלת בזה שהנורו חוקרי המוח, כל האגף הזה, מתחיל פשוט לראות את, את, את הדברים האלה, את הדרך שבה המוח ממש בפלסטיות מייצר בחזר, כשחוזרים על משהו כמה פעמים, שוב ושוב, מייצר מסלול חדש, ממש שהוא נראה, שהוא חומר. החשיבה מייצרת חומר ומסלול, והמסלול הקודם נחלש, מתנוון. אז במסורות של הבודהיזם ועוד מסורות עתיקות מהמזרח, תדעו את זה כבר. אנחנו יודעים את זה כבר לניסיון. והחשיבות של להבין זה לקבל את התמיכה לתרגם. להפנים ולתרגם ולבדוק את זה עבור עצמנו. בשביל לא להיות second hand person. אז תודה רבה על ההקשבה.